טוב, שלום עליכם. אנחנו בעיני רבי שמעון בר יוחאי מנסים קצת לאחוז בשיפולי הגלימה של האדם שאמר על עצמו שנו מידותיי, שמידותיי תרומות מתרומות ממידותיו של רבי עקיבא. כלומר, אנחנו ממש בקצה ההר. ומה שראינו בפעם שעברה, את המסע הארוך של רבי שמעון בר יוחאי מעביר את הזוג שאין להם ילדים בדרך אל הילד, אבל בעצם עושה פעולת תיקון מאוד גדולה איתם עד שהוא מתפלל עליהם. דיברנו על זה באריכות, אני רוצה ללכת עכשיו למקום אחר, להבנת הדמות הזאת באמת באופן מכיוון אחר. אנחנו למדנו עד היום מתחילת השנה מדרשים, אבל כדי להבין דמות יותר לעומק צריך גם לדעת את עולמה ההלכתי. צריך להבין גם מה תפיסת עולמה בפסיקת ההלכה, ואז זה מתחבר לעולם המדרש שאנחנו לומדים אותו. אנחנו לא נלמד שיעור בהלכה, אלא אני אזכיר כמה דברים הלכתיים שמאפיינים את תפיסת עולמו של רבי שמעון בר יוחאי וננסה להבין אותם לעומקם. זה כרקע לזה אני רק אומר שאנחנו יודעים שכתוב שהאומר דבר בשם אומרו, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אגב, מי אמר את זה? לא, זה סתם, זה משהו שנאמר בשם מישהו בגמרא. במשנה זה מופיע בפני עצמו, בלי דובר. בגמרא זה מופיע עם שם, ואני לא זוכר את השם, וזה קצת בעיה להגיד את האומר דבר בשם אומרו, בלי שם אומרו. אבל במשנה, בפרקי אבות, זה מופיע בפרק שישי. כן, זה שם כתוב, כל אומר דבר בשם אומרו, ויגל עולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. בסדר, אבל יש גם מי שאומר את זה, את ההדרכה הזאת. מכל מקום, יש שני משפטים באותו הקשר. אחד זה כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, והשני לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה ניצב לנגד עיניו. כלומר, כשאנחנו לומדים דברי תורה, אנחנו צריכים לנסות להבין, להכיר, לראות כאילו בעל השמועה, מי שאמר את דבר התורה הזה, ניצב ועומד לנגד עינינו. והשאלה, מה זה אומר? מה המשמעות של זה? מסביר הרב קוק בעינייה. זה עינייה שמתעסק זה בשורות האלה שכתבנו בגמרא לבגרות, זה השורות שאמר, אמר, אמר בשם, אמר בשם, אמר בשם, אמר, זה שורות כאלה שהבנו, היחידות שהבנו בזה. אמר, ואיתמה, ואולי זה אמר בשם זה, בשם זה. וכלומר, הדיוק הזה, מי אמר? בשם מי אמר? ומי אמר לו לומר? וכולי, הדיוק שהוא מפליא בגמרא, והוא כל מה הגמרא מתעכבת עליו. ואומר על זה הרב קוק את הדבר הבא, שבעצם, מה המשמעות של להביא גאולה לעולם? אנחנו יודעים את זה ודאי על פי מאמר הדור, ובדורות האחרונים הדבר מאוד ניכר. שהייתה התקופה שבה כל עם ישראל היה כאילו דתי, מה שנקרא. אני בכוונה משתמש במושג דתי ולא משהו אחר. והייתה תקופה שבה בתי המדרש עברו טלטלה מאוד קשה, שהחבר'ה הצעירים באו ובעטו בבית המדרש, בעטו בתורה, יצאו לתרבות אחרת, כפרו וכו'. והתגובה המרכזית של בית המדרש הייתה תגובה מאוד קשה. אנחנו יודעים אפילו בסיפורים על כאלה שישבו שבעה, על כאלה שעזבו את התורה וכו'. התגובות היו מאוד קשות, מתח מאוד 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 גדול. ודרכו של הרב קוק אל מול המתח הזה הייתה שונה מכל התפיסה הפצ'קווילית. אגב, פצ'קווילים, חשבתי על זה שאף פעם לא ראיתי פצ'קוויל שחתומים עליו אנשים שמדברים על זה שאסור להגיד לשון הרע. כי זה קורע את הפצ'קוויל. פצ'קוויל לעולם לא ישמש נגד פצ'קוויליותו, ולכן אין פצ'קווילים כאלה, לא חשוב. נחזור לענייננו. בא הרב קוק ואמר שבמקום להילחם, ובמקום לשנוא, ובמקום למדר ולהיאבק ולשבת שבעה, צריך להבין, צריך לתת אמון גם במי שנותן בעיטה. כלומר, צריך להבין ממה נובעת הביתה, ממה נובעת הכפירה. לא שאנחנו באים להצדיק כפירה, זה ממש לא העניין, אלא אם אתה לא תבין לעומק אם הפתרון שלך לכל מרד שקם נגדך זה לומר, טוב, הם בורים, הם רשעים, הם פושעים, אני לא מתקדם מזה לשום מקום. לפעמים צריך להיות תקיף כנגד כל מיני תופעות, אבל צריך להבין, תופעות לא סתם קורות, יש להם עומק, יש להם משמעות. ולכן ניתח הרב קוק בעריכות, הדברים ידועים, אני רק ככה מזכיר על קצה המזלג, שהעולם של בתי המדרש של הגלות התאפיינו במה שכתוב מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. כלומר, העיסוק היה הלכתי, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך. יש עוד עולם נרחב מאוד בתורה שהעיסוק בו כמעט לא התרחש, זה פנימיות התורה, העולם האמוני, להבין מה עומד מאחורי הקלעים. דלת אמות של הלכה זה דלת אמות, ובאופן טבעי דבר שהוא מצומצם. יש עוד עולמי עולמות מאחורי ההלכה. לא לבטל את ההלכה, להבין את עומק ההלכה. בסדר? על זה אנחנו מדברים. ובעצם בא הרב קוק ואמר שהמרד הוא לא מרד נגד הקדוש ברוך הוא או נגד התורה, אלא המרד הוא נגד התורה כפי שהיא מצטיירת כרגע. כפי שהיא מתבררת כרגע בקטנותה, בדלת האמות שלה, והדור כבר רוצה משהו הרבה יותר גדול. משהו הרבה יותר גדול זה מה הפנימיות ההלכה, מה עומד מאחורי הדבר הזה. בכלל, עולם של אמונה, עולם של לדעת את השם וכו'. ממילא אומר כך, מה זה גאולה? גאולה וישיב לבבות על בנים, לב בנים על אבותם, כלומר, זה המצב הזה שבו יש חיבור בין הדור הישן שדבק בתורה, במסורת, בדלת האמות, לבין הדור החדש שמחפש את ההתחדשות והבירור, והחיבור הזה הוא להבין את טעמי הדברים, את פנימיות הדברים. ולכן הרב קוק עסק הרבה בלימוד אמונה וללמד אמונה וכו'. מה זה אומר להגיד דבר בשם אומרו? להגיד דבר בשם אומרו, לכאורה על פניו הרבה פעמים, כן, בבקשה. בשם? רבי חנינה? אוקיי, אז אמר רבי חנינה, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, בסדר? זה חשוב לנו עכשיו מאוד. כן, טוב, טוב שאמרת. רבי חנינה. מה? אוקיי. הרבה פעמים כשאומרים כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, חושבים שאנחנו מדברים כנגד עולם של גאווה. כלומר שהאדם לא יעמוד ויגיד, רוצה להגיד דבר תורה, ואז יעשה את עצמו חושב ויגיד, חשבתי לומר ש חייב אדם, מה? לא, לא, כאילו, נוח לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. כמה דברים שחשבתי עליהם הבוקר, בסדר, זה שיקוף, כי מיד עולים שזהו, אבל הרבה פעמים זה מפתה להגיד איזה משהו מאוד מקורי מיוחד, שבעצם זה לא שלך. אז הרבה אנשים מבינים ככה, אבל זה לא מדויק, מפני שאז מספיק לומר, אני רוצה לומר משהו, זה לא שלי. שמעתי על זה איפשהו, אין לי מושג, לא זוכר כרגע, זה לא שלי, ולומר. ואז אתה את ענייני הגאווה פתרת. אבל ההקפדה היא לא אל תאמר דבר בשם עצמך, להקפדה היא לומר דבר בשם אומרו, לנסות להבין מי הוא, לנסות לומר בשם האומר. למה? כי מי אמר זה מי הדמות שעומדת מאחורי האמירה, מה עולמה, מתוך מה נובעת האמירה הזאת. זה דבר שהוא בעל ערך מאוד משמעותי וגדול. ולכן, זאת המשמע, זה גם לעולם יראה אדם כאילו בעל שמוע עומד לנגד עיניו. מה זה בעל שמוע? זה כמו זאת הלכה, אבל הוא בעלים של ההלכה. הוא בעלים של ההלכה כי יש להלכה הזאת נשמה, יש לה תפיסת עולם שעומדת מאחוריה. וכשאנחנו אוספים את פרטי ההלכות של תלמיד חכם אחד, אנחנו דרך החיבור הזה מבינים את הנשמה שעומדת מאחוריהם. וקצת מזה ננסה לעשות עכשיו בהלכות שקשורות לרבי שמעון בר יוחאי. אני אזכיר כמה דברים, רובם מפורסמים מאוד. שתי הלכות קשורות בענייני הלכות שבת. האחת, דבר שאינו מתכוון, מחלוקת. מה קורה אם אדם עושה פעולה שהיא באמת חיללה שבת? כלומר, היא עשתה מלאכה בשבת, אבל הוא בכלל לא התכוון לעשות את זה. הדוגמה הקלאסית בגמרא זה אדם שגורר, סליחה?
חבץ. חבץ שהוא גורר.
כן, בדיוק, אדם שגורר, מיטה, ספסל וכו', ואני אדייק בדברים. ויש סיכוי של 99% שהוא יעשה חריץ, כלומר, יחרוש, כן, מבחינת אב המלאכה, יעשה פעולה שהיא אסורה בשבת. אבל אין לו שום עניין לעשות חריץ. יש לו עניין להעביר את הכיסא ממקום למקום, שזה דבר, מקום למקום בתוך אותה רשות, שזה דבר שלא נאסר בשבת. הפעולה הזאת, אומרים רבי מאיר ורבי יהודה שזה אסור. אומר רבי שמעון שזה מותר, שאין שום בעיה. בדבר שהוא פסיק רישא, כלומר 100% זה יקרה, זה משהו אחר, לא נדבר עכשיו למה, אבל זה ויכוח. עוד ויכוח יש במלאכה שאינה צריכה לגופה. מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה? אתה בוודאות עושה מלאכה אסורה, בוודאות. אבל מטרת המלאכה שלך זה בכלל לא לעשות את מה שאסור פה וכו', בכלל לעשות משהו אחר. למשל, אדם, הדוגמה, סליחה, דוגמה לא אסתטית, אבל כיוון שהיא הדוגמה שמופיעה בגמרא, אז נדבר עליה במשניות, בגמרא. מישהו נפטר באיזה בית. זה כמובן מציאות שבלתי נסבלת וצריך להוציא אותו החוץ, אז זו הוצאה מרשות לרשות. אבל אין מטרתי בהוצאה כדי שזה יהיה בחוץ, אלא כדי שהבית יהיה ריק מאדם מת. זאת לא המטרה המרכזית שעליה דיברה התורה באיסור של הוצאה מרשות לרשות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה פטור. כלומר, זה אסור אבל פטור, זה מדרבנן יש איסור, אבל מדאורייתא אין לזה שום בעיה. מדאורייתא אפשר לעשות את זה. כלומר, אתה יכול לעשות מלאכה שאסורה בשבת, אם אתה עושה לא בשביל המטרה שעליה דיברה התורה כשהיא אסרה, או עליה דיברו חכמים וכו'. רבי יהודה ורבי מאיר שוב חולקים גם במקום הזה, ואנחנו מנסים להבין מה תפיסת העולם שעומדת מאחורי ההלכות הללו. ואחר כך לאורם נראה עוד כמה דברים. כל מה שאני אומר עכשיו, כדי שיהיה דבר בשם אומרו, זה מובא ממש במילים ספורות, בספר כל הנבואה של הרב הנזיר, שהוא אוסף את ההלכות של רבי שמעון בר יוחאי ומגדיר במשפט אחד את ההגדרה שכוללת את כולם. בואו ננסה לזהות באמת מה הנקודה. בכל דבר בחיינו יש מה אני חושב ומה אני עושה, ואין שום מחלוקת בתורה ובין חכמים ש יש בוודאי משמעות לשני החלקים, גם למה שאתה עושה, גם למה שאתה חושב. הראיה, שאונס רחמנא פטרי, אם אדם נאנס לעשות משהו, אז אנחנו באים ואומרים, הוא עשה, אבל זה לא מיוחס אליו. למה זה לא מיוחס אליו? כי הגוף שלו עשה, והמחשבה שלו לא מחוברת למה שהוא עשה. אז זה לא קשור אליו, והוא פטור. ואם אדם עשה מעשה, אבל לא התכוון בכל ליבו, כלומר הוא שוגג, כאילו זה לא הגדרה, כן, אבל נגיד אדם שוגג, אדם רצח בשוגג, בסדר? אז אנחנו כל הזמן נאבחן את הקשר בין מה שהוא עשה לבין המחשבה שלו. אם הוא רצח במזיד, אז זה חמור מאוד, יש עונש חמור. אם הוא רצח באונס, אז אין שום כלום. אם הוא רצח בשוגג, אנחנו נאפיין, המשנה במסכת מכות, הגמרא בעקבותיה, מאפיינות איזה שוגג. שוגג מסוג אחד, הוא לא הולך לגלות כי זה כל כך חמור שהגלות לא תחפר לו. שוגג מסוג אחר, לא צריך ללכת לגלות כי זה כל כך קל, קל הכוונה, האחריות שלו, החיבור למחשבה, כל כך קל, כמעט קרוב לעונש, שהוא בכלל לא צריך לגלות. שוגג מסוג מסוים יוצא לגלות. כלומר, כל הזמן מבחינתנו, מה עבר בראש של האדם ומה הוא עשה מאוד משמעותי. גם הפוך אנחנו נאמר, מה קורה עם אדם? רצה לרצוח מישהו. שונא אותו בכל מעודו, כיוון אליו את הנשק מטווח אפס, ירה בו, והיה כדור סרק. אז מה נעשה? יש הרבה מה לעשות מכל מיני בחינות, אבל הוא לא רצח. כלומר, מאוד חשוב גם מה קורה בסוף. עשה את המעשה או לא עשה את המעשה, למרות שהוא מאוד חשב. רבי שמעון בר יוחאי, בעצם בתפיסת עולמו, נותן למחשבה, לפנימיות, לצד הפנימי הזה שמאחורי הקלעים, את החשיבות המרובה ביותר, רואה את המחשבה לגמרי מחוברת עם המעשה, ובמובן הזה, מה נעשה זה לא השיקול היחיד, זה לא השיקול המרכזי. שאלה הגדולה היא מה הכוונה, זו השאלה הכי גדולה. ולכן כשהתורה אמרה אל תעשה מלאכה מסוימת, היא לא דיברה על הפרקטיקה, מה נעשה, מה קרה בעולם, זה פחות קריטי. יש בסוף חריץ או אין חריץ, כלומר נעשה חריש או לא נעשה חריש, זה פחות מעניין את התורה, זה אפילו במובנים מסוימים לא מעניין את התורה. מה מעניין אותה? אתה רצית לעשות את החריש הזה? אתה רצית לעשות את החריש הזה לשם חריש? אלה השאלות שמעניינות את התורה. מה כוונתך? העולם הפנימי אצל רבי שמעון בר יוחאי הוא המכריע. אני מזכיר מה למדנו באחד המדרשים. כל תלמידי החכמים בבית המדרש של רבי שמעון, כל התלמידים מרוצים בחלקם, עד שהולך תלמיד אחד יוצא לחול, חוזר עשיר. רבי שמעון בר יוחאי מוציא אותם לבקעה, ממלא אותה דינרי זהב, ואומרים, אתם רוצים תיקחו, אבל דעו לכם ש... כשניתחנו את זה אמרנו שבעצם יש פה מציאות של אדם שהוא יכול כל הזמן למלא את הביקה בדינרי זהב. איבאו צדיקי, איבאו אלמה, הוא יכול היה לברוא עולם, הוא יכול לברוא את כל הכסף והזהב. הוא לא שייך לזה, וזה מבחינתו העיקר. הוא לא רוצה ללמד אותם כן כסף או לא כסף, הוא רוצה ללמד אותם לאן הם צריכים להיות שייכים, מה קורה, מה אמור לקרות בעולמם הפנימי. ובמובן הזה מלאכה שאינה צריכה לגופה ודבר שאינו מתכוון הם שני דברים שנכון שנעשה פה, נעשתה פה מלאכה, אבל לא על זה התעסקה התורה, כי התורה עניין אותה מה אתה חושב. בדומה לזה מביא הרב הנזיר עוד כמה וכמה דוגמאות מהקשרים אחרים, חלקם רבי שמעון בר יוחאי אמר וחלקם הם מרוחו של רבי שמעון בר יוחאי בתפיסת עולמו. למשל דוגמה, שאלה, אתם, זה כבר הרסתי את השאלה כי כבר אתם תדעו מראש, אבל נאמר, נשאל שתי שאלות, שלוש, שאלה אחת. יש לפעמים בגמרא הבחנה בין מטלטלין לבין נכסי דלא ניידה, וגם כן, מבחינה, יש הרבה היבטים משפטיים בתורה שקשורים לדבר הזה. מה נחשב מטלטל? מה נחשב קרקע? בסדר? על פניו נורא פשוט, מה שמחובר לקרקע זה קרקע, בית זה קרקע, קרקע זה קרקע, שדה זה קרקע, מטלטל זה כל מה שאפשר להרים, לנתק, לשחרר, פשוט, נכון? כמובן תמיד השאלות מסתבכות במקום שאנחנו לא יודעים להגדיר. אז למשל, מה יהיה הדין? נתחיל פשוט, מה הדין של תפוח על העץ? תפוח על העץ? קרקע או מטלטל? קרקע. מי אומר קרקע? רק אתה? מי אומר מטלטלים? רק אתה. טוב, אין לך ויכוח קשה. כל השאר לא מעניין אותם כל כך, קרקע, לא קרקע. טוב, אז אני אמשיך את החידון לשני המשתתפים. אתה אמרת שזה קרקע, אני הולך איתך. מה קורה כשיש תפוח על העץ? שהוא כבר לא צריך את העץ. כלומר, הוא כבר מבחינת התפוח, הוא גדל מספיק. האמת שככל שהוא יישאר על העץ זה כבר דווקא ירכיב אותו. עדיף לקטוף אותו עכשיו, הוא לא צריך את העץ. אבל לא כתפו אותו על העץ. מה, איך הוא יוגדר? קרקע או מטלטלים?
לרבנן מטלטלים.
ולרבנן קרקע. ויפה אמרת. כלומר, פירות גמורים, מה שנקרא. דבר שכבר הוא מחובר לקרקע, הוא מחובר לעץ, אבל לא צריך את העץ. שוב השאלה היא כזאת. מה קובע מציאות? מה מגדיר מציאות? אם מציאות זה מה שקורה בפועל, בפועל התפוח על העץ. כמו שלרבי יהודה הגדרנו במלאכות שבת, בפועל עשית מלאכה אסורה, אכפת לי מה חשבת. בפועל זה מה שביצעת, אז הבפועל קובע. אותו דבר פה, התפוח על העץ. רבי שמעון בר יוחאי אומר, מה עובר בראש של הבעל הבית? בראש שלו עובר, צריך לקטוף את זה, הלוואי שזה ייכתף, אני לא צריך את העץ, זה לא מעניין אותי. מבחינתי, כן, ההגדרה במשנה, כל העומד להתלש כתלוש דמים. ומגדיר עוד כמה דברים, כל העומד להיזרק כזרוק דמי. על מה זה נאמר? נאמר על דם במזבח, שצריך לזרוק על קרנות המזבח, ויש לזה גדר אחר אחרי שהוא נזרק, הוא עדיין לא נזרק, אבל הכהן חושב לזרוק. רב שמעון בר יוחאי אומר, כאילו כבר זרק. כאילו. כי זה כבר בעצם בתוך ה... זה הכל על פי המחשבה של האדם. דוגמה אחרת, מעניין, זה מעניין מה תגידו. דוגמה, שם רבי שמעון לא מדבר, אבל תפיסות העולם שלו מדברת. עומד אדם בראש בית גבוה, בראש בית קומות, עם כוס, הכוס הזאת אל תסתכלו עליה ככה, זה כוס ששתו ממנה הרב ביגון, הרב, זה כוס קדושה, זה לא ככה. עומד עם הכוס הזאת, שהכוס הזאת שווה למכון, ברוך השם, המצב הכלכלי במכון כידוע מצוין ואין שום בעיות, אבל אם היו בעיות, היה אפשר למכור את הכוס הזאת במחירה פומבית ולפתור את כל הבעיות. עומד מישהו עם הכוס הזאת בראש מגדל קומות ועוזב אותה. אני לא רוצה, אני מפחד על הכוס הזאת. עוזב אותה. מה? שלא יגמרו לי המים. זורק אותה. טוב, מגדל קומות, יורדת, יורדת, יורדת. בדיוק, בקומה ראשונה, למטה כמובן ברזלים וכן, מרצפות, כלומר, הכוס הזאת הולכת לאבדון. בקומה הראשונה בדיוק עומד בן אדם שהוא מתעמל בתנועות בסיסיות בבייסבול. הוא רואה, הוא עומד במרפסת, פתאום הכוס ככה עוברת, פלאץ', מוריד את הכוס. קושייה. מי משלם את מיליון השקלים, הערך המוערך כרגע, בתור מחיר ראשוני בלבד, של הכוס המקודשת? של הכוס הזאת? מי משלם את מיליון השקלים למכון? הזורק או המכה? הזורק לרבי שמעון. והמכה לחכמים. כלומר, ושוב השאלה היא, על פי מה אנחנו הולכים? כל העומד להיזרק כזרוק דמי, וכל העומד להתלש כתלוש דמי, וגם כנראה שכל העומד להישבר כשבור דמי. ברגע שאני זה הורדתי, שחררתי, הכוס הזאת היא עומדת לאבדון. בעצם מי שנותן את המכה שם למטה, יאמר לנו בצורה מאוד פשוטה, שכמו שנאמר, בית שרוף שרפת, כן? כלומר, אין לזה שום משמעות, זה כבר גמור, זה כבר מחוסל. אבל רבי יהודה ישאל, או חכמים ישאלו, מי שבר את הכוס? מי שבר את הכוס? עכשיו נחזור לענייננו. רבי שמעון בר יוחאי, בעצם תפיסת עולמו, שאגב ברוב הדברים לא התקבלה להלכה. ברוב הדברים אנחנו לא הולכים עם רבי שמעון בר יוחאי. ובכל זאת, תפיסת עולמו באה ואומרת, שהעולם הפנימי הוא היקר מכל, והוא משליך והוא מגדיר כדבר חי וקיים במציאות את המציאות. מזה אנחנו יכולים להבין הסבר של מדרש אחר, המדרש המפורסם ביותר על רבי שמעון בר יוחאי, את תפיסת עולמו. אנחנו יודעים שנחלקו רבי יהודה ורבי שמעון בר יוחאי ורבי יוסי בשאלה איך להתייחס למה שעושה הכיבוש הרומאי בארץ. בא רבי יהודה ואומר, כמה נעים מעשיהם של אומה זאת. בנו גשרים, בנו שווקים, בנו מרחצאות. נפלא מאוד. בא רבי שמעון בר יוחאי ואמר, יוסי, רבי יוסי שהיה שם, שתק. לא אמר כלום. רבי שמעון בר יוחאי אומר, כמה מכוערים, מגונים מעשיהם של אומה זאת. כל מה שעשו לה, עשו על הצורך עצמם. בנו גשרים, תולמיסים, מרחצאות, להושיב זונות וכו' וכו' וכו'. כלומר, הכיבוש של הרומאים, הכיבוש משחית. כיבוש משחית ומושחת. עכשיו, נגדיר את המחלוקת. במציאות אין מחלוקת. כלומר, אין ויכוח שיש גשרים, מרחצאות ושווקים. כלומר, שהרומאים פיתחו את ארץ ישראל באופן מעשי, אין ויכוח. המציאות המעשית משובחת, אין ויכוח. אין ויכוח שכל מה שעשו, לעשו לצורך עצמם. זה לא שרבי יהודה תמים ואומר, הייתי בטוח שהם נהיו ציונים פתאום לעת זקנה, או אחרי שהם החריבו את המקדש, התחרטו. הכל ברור שהם לא עשו, אלא לצורך עצמם. השאלה מיותרת מראש. מה נשאר? נשאר את השאלה שמאפיינת את רבי שמעון בר יוחאי ואת רבי יהודה בוויכוחים ביניהם, לאורך כל הדרך, והיא השאלה, איך להתייחס למציאות לאור המציאות שמאחורי המציאות? למה אני נותן את עיקר המשקל? רבי יהודה יודע שהם מושחתים ושהם עושים את זה בשביל עצמם, אבל הוא מסתכל על המציאות הזאת ואומר, אבל התקדמנו. המושחתים האלה בונים את הארץ. אגב, אנחנו יודעים את המציאות. 90% ממדינת ישראל, מבחינת הבתים במדינת ישראל, אחוזים נרחבים מהכבישים במדינת ישראל, מהתעשייה במדינת ישראל, מי שבנה את זה איננו ציוני גדול, כן? בעדינות, אני אומר. מי שבנה את זה יכול גם באותו יום גם לעשות פיגוע נגד מדינת ישראל בלי להתבלבל. הם בנו את זה מחשבונות אינטרסים. אנחנו לא עומדים, ברור, כסף. אנחנו לא עומדים ביום העצמאות ואנחנו אומרים, הערבים האלה, כל מה שהם עשו לא עשו אלא לצורך עצמם, ולכן אנחנו לא חוגגים יום עצמאות. אנחנו לא אומרים את הדבר הזה. אנחנו באים ואומרים, תכלס, שורה תחתונה, ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת. המשך השיר כבר לא רלוונטי. כן. מי בנה ומי נטע? מוחמד ואחמד. צערנו, אני צוחק, זה עצוב. כן. אבל אנחנו מבינים את המציאות המורכבת הזאת, ואנחנו חוגגים את מה שכן יש במציאות המתפתחת. רבי יהודה אומר, אני יודע זה מושחת, אני יודע זה מאינטרסים לא טובים, אני יודע, הכל ידוע. ואחרי שהכל ידוע, אני מסוגל לראות שזה גם טוב, שהעניינים מתקדמים, שמשהו טוב קורה פה בזכות המושחתים האלה. ורבי שמעון בר יוחאי אומר, כל מה שבנו לבנו לצורך עצמם, ואז זה לא משובח, זה מגונה. מה זאת אומרת? כלומר, מה שקורה מאחורי הקדם של דבר, במחשבה שהביאה לעשיית הדבר, זה צובע, המחשבה צובעת בצבע שלה את מה שנעשה. ואם המחשבה היא מושחתת, המעשה הוא מושחת. ואם המעשה הוא מושחת, הוא מגונה והוא גם יירכב. הוא לא יחזיק מעמד. זה לא באמת משהו שיש לו עמידה ויש לו נצחיות. זאת הטענה, זאת האמירה של רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו יודעים, הרומאים באו, רצו להרוג את רבי שמעון בר יוחאי, רצו להגלות את רבי יוסי לציפורי, שיפרו את מעמדו של רבי יהודה. מה קורה במערה וכולי, זה בעזרת השם אנחנו נראה בפעם הבאה. אני מצטער שקיצרתי הפעם. בעזרת השם יהיה בפעם הבאה. שלום.